שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת משפטים. הנושא שלנו היום הוא באופן טבעי בנושא המשפט. אורות המשפט קראתי לשיעור, בואו נתחיל. מקור א', שמות כ' א', איך הפרשה מתחילה? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. יש פה כל מיני רמזים, בואו נתחיל. אומר רש"י, מה זה ואלה? תגיד, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מה זה ואלה? אומר רש"י, ואלה מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני? אף אלו מסיני, אל תחשוב, הוא קיבל 10 הדיברות וכולם שמעו שניים ראשונים, הוא קיבל את השאר ובזה זה נגמר. אלה גם את כל המשפטים האלה, גם קיבל אותם מסיני. ולמה נשמחה פרשת דינין לפרשת מזבח? כלומר, בכל זאת אמרת ואלה. מה הפסוק שנמצא לפני הווה הזה? הפסוקים על המזבח, ולא תעלה במנות על מזבחי וכו'. אז מה הקשר בין מזבח למשפט? אומר רש"י, ולמה נשמחה פרשת דינין לפרשת מזבח? לומר לך שתשים סנהדרין אצל המזבח. כידוע, סנהדרין היו בלשכת הגזית בעזרה. אז זה דבר מעניין, כי למה לשים את הסנהדרין דווקא אצל המזבח? מה העניין? לפניהם, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מה זה לפניהם? אומר רש"י, לפניהם ולא לפני גויים. אתה לא הולך להישפט אצל גויים. ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל, אפילו אם אתה יודע שבעניין הזה הגויים דנים בדיוק אותו דבר כמו היהודים, התוצאה תהיה בבית המשפט שלהם כמו בדין תורה, אז מה זה משנה? אומר לך רש"י, ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל, אל תביאהו בערכאות שלהם, שהמביא דיני ישראל לפני גויים מחלל את השם ומייקר שם עבודה זרה להחשיבה. עושה כבוד לעבודה זרה להחשיב אותה, שנאמר בדברים ל"ב, כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים. כשאויבינו פלילים, זהו עדות לעילוי יראתם. כלומר, אם הם דנים, אז סימן שהיראה שלהם, האמונה שלהם, היא המעולה יותר. זה נשמע קצת ככה כמו איזה מבחן יוקרה. כן? כלומר, אל תלך להישפט אצלם, אם אתה נשפט אצלם, אז אתה מייקר את עבודת האמונה שלהם, את העבודה הזרה שלהם, ואתה בעצם בזה מחלל את השם. זה נשמע כך, אבל אנחנו נראה בהמשך שיש פה עמקות עצומה ברש"י הזה, עמקות פשוט עצומה. בואו נראה בינתיים את העניין של סמיכת פרשת דינים לפרשת מזבח. למה לך שתשים סנהדרין אצל המזבח, יש מאור ושמש מתוק מדבש, מאוד מיוחד, בואו נראה אותו. מקור ב', אומר המאור ושמש, שתשים סנהדרין אצל המזבח, כלומר, מי שהוא יושב על כיסא הוראה, לא רק סנהדרין, כל מי שיושב על כיסא הוראה, רב, ואנחנו גם נוסיף כיסא הוראה, גם אם זה מנהיג כזה או אחר, צריך תמיד להיות בהכנעה ובתשובה, כדי שתביאנו הרבנות לידי אריכות ימים. כמו שהמזבח, כמו המזבח שנברא להאריך ימיו של אדם, על ידי הבאת קורבנותיו בתשובה, המזבח מאריך ימי האדם. למה? הוא חוזר בתשובה, הוא מתקן את מעשיו, מביא את הקורבן שלו, חוזר בתשובה, והוא על ידי זה נסלח לו, והוא ממשיך הלאה, יכול להאריך ימים ושנים. כן, הרב היושב על כיסא ההוראה, צריך תמיד לעשות תשובה, ועל ידי זה יאריך ימיו ושנותיו. ממש מיוחד, נכון? אומר המאור והשמש, אתה יושב על כיסא הוראה, לפעמים מרוב שאתה זה שאומר לכולם מה לעשות, אז אתה עלול לשכוח את עצמך, ואז לעשות איזושהי טעות ולא לשים לב, או אני יודע מה, לתפוס יותר מדי מרות ולא לשים לב שאולי טעית, אולי לא עשית נכון וכו', אולי לא הגשת את זה נכון. אז אומר לך המאור והשמש, לכן אמרו שים סנהדרין אצל המזבח, כי מי שהוא בבחינת סנהדרין, מי שהוא מורה הוראה, צריך כל הזמן לעשות תשובה כדי שהרבנות תאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, ולא חס ושלום ההפך. טוב, אז בכל אופן, ואלה המשפטים שתשים לפניהם, אמרנו לפניהם ולא לפני גויים. אבל זה לא רק לפניהם ולא לפני גויים, זה עוד משהו. בואו נראה ביחד, מקור ג', גיטין פ"ח עמוד ב', אביי, האמורה אביי, אשכחה לרב יוסף, דייטיב וקם מעשה הגיטה. מצא את רב יוסף רבו, שהוא יושב ומעשה גיטים. מה פירוש שעושה גט כפוי, כופה בדין על בעל לגרש את אשתו. אמר לו, והענן הדיוטות ענן, הרי אנחנו הדיוטות, וכדי לעשות כזה דבר, אתה צריך להיות דיין, מומחה. הדיוטות, רב יוסף הדיוט, מה זה הדיוטות? תכף נראה. ותניא, הרי למדנו בברייתא, רבי טרפון אומר, כל מקום שאתה מוצא אגוראות של עובדי כוכבים, כלומר אספות של גויים, אף על פי שדיניהם בבתי משפט של הגויים כדיני ישראל, שהם שופטים בדיוק אותו דבר כמו אם תלך לדין תורה, אי אתה רשאי להיזקק להם, שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. דבר אחר, עוד רשע, לפניהם ולא לפני הדיוטות. אז עונה לרב יוסף, אמר לו, אנן שליחותי הוא כעבדינן, אני עושה שליחות, רשות של בני ארץ ישראל. מדידיה והודעות והלוואות, כמו שתקנו לעניין הלוואות, דברים שכיחים שהעמך ישראל צריך, ואי אפשר לא לשפוט בגלות, כי אחרת אנשים לא ילוו כסף ויהיה בעיה. אז לכן, למרות שבאמת רק דיינים מומחים בארץ ישראל יכולים לדון את זה, בכל זאת תתירו לדון בחוץ לארץ ברשות של דייני ארץ ישראל. מה היום? הרי היום אין דיינים בארץ ישראל, אז יש דבר שנקרא שליחותי דקמי אבדינן, שליחות הראשונים, לא ניכנס לזה. מכל מקום, מה זה האדיוטות הזה? מה פירוש אדיוטות? רב יוסף אדיוט? מה זה האדיוטות? אז שימו לב, יש דבר שנקרא דיין סמוך. מה זה דיין סמוך? דיין סמוך, הסמיכה התחילה מהר סיני למשה רבנו, ממשה ליהושע, יהושע לזקנים, ככה הולך ועובר מאחד לשני, הסמיכה. סמיכה זה לא מה שנותנים היום, את הפתק הזה, יורה יורה, ידין ידין, יש לך רישיון, יאללה, קדימה. זה רישיון, זה לא סמיכה. סמיכה פירושו של דבר, שכביכול האור שירד מהקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משה רבנו ליהושע בן נון, הוא עובר מרב לתלמיד, ועכשיו האור הזה, אור השכינה, נמצא עכשיו על הדיין. הסמיכה נפסקה, ואין לנו היום דיינים סמוכים. אמנם, בזמן רבי יוסף קארו התכנסו רבני ארץ ישראל כולם, כי משמע ברמב"ם שאם התכנסו כל הרבנים ויסכימו אפשר לחדש את הסמיכה, וחידשו את הסמיכה וסמכו את מערי בעירה, והוא סמך את רבי יוסף קארו. אבל אחר כך לוי בן חביב בירושלים התנגד, אמר שהוא לא, הוא חושב שלא הגיע הזמן לחדש את הסמיכה, וכתוצאה מזה הפסיקו את הסמיכה. הרב צבי יהודה היה אומר, לפחות את השולחן ערוך כתב סמוך, כן, כלומר שיש עליו השראת שכינה. אז זה נקרא דיין מומחה. כלומר, גם אם דיין יודע את כל התורה כולה, כמו רב יוסף, הוא נחשב הדיוט אם הוא לא סמוך. אתם מבינים? כלומר, שבעצם כל נושא המשפט פה, הוא יוצא מגדר של ידיעה אינפורמטיבית. גם אם מדובר באינפורמציה של תורה, גם אם מדובר במידע של תורה, המשפט הופך להיות איזשהו גילוי של אור השם על הדיין, שכביכול השכינה מדברת מתוך גרונו, כן? ולמה צריך את כל הדבר הזה? למה לא פשוט, כמו אחד כמו רב יוסף, יודע את כל התורה, הוא חכם, שידון, מה הבעיה? אומר לנו השפת אמת, תראו איתי מקור ד', שפת אמת, שנת תפרש נון ב', בעולם הזה קשה להשיג האמת, דהו עלמא דשיקרא, זה עולם של שקר, מה פירוש? הוא עולם מאוד מטעה, יש בו המון עטיפות, יש בו המון עיוותים, יש בו כל מיני לבושים מתאים שזה נראה ככה ונראה הפוך, וקשה מאוד בעולם הזה לכוון לאמת, קשה מאוד. הפסיכולוגים יגידו לך שלכל דיין יכולה להיות נטייה טבעית לדמות שהוא יותר מוכרת לו, נגיד אם עוסקים בסוגיה שבעבר היה לו בה ניסיון אישי לא טוב, אז בטח זה ישפיע על ההחלטה שלו וכו' וכו' וכו'. העולם הזה לכאורה אלמא דשיקרא, וקשה להשיג האמת. אכן, לבני ישראל ניתן האמת על ידי התורה, כמו שנאמר, מגיד דבריו ליעקב, שהיא הנהגה האמיתית הפנימיות. כלומר, המשפט הוא אמנם עניין שכלי, אבל כדי שהשכל שלך יקלה כחוט השערה אל האמת, אתה צריך הערה פנימית. ולכן אי אפשר לזכות למשפט אמת רק בכוח התורה, שבה משפטי השם, אלא רק בכוח התורה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר השפת אמת, שנתן הקדוש ברוך הוא לבני ישראל מתנה. כאשר מתאספים לשפוט אמת, מאיר הקדוש ברוך הוא עיניהם. ובכן רבותיי, מי שהולך היום לאולמות המשפט האזרחיים במדינת ישראל, אז וזה באוזני שמעתי ובעיניי ראיתי, אז יכול אדם להגיד לשופט, אבל זה לא צודק. השופט יגיד לו, אדוני הנכבד, כאן לא שופטים צדק, כאן שופטים סדר. וכך גם מלמדים באקדמיה, בפילוסופיה של המשפט, שלמעשה להגיע לצדק האלוקי, איך אפשר, אתה הקדוש ברוך הוא, אי אפשר. לכאורה, הם ממש צודקים. בן אדם יכול להגיע לתוצאה הצודקת בצדק המוחלט? לא. אז לכן הם אומרים לך היום במשפט האזרחי, אדוני הנכבד, אתה באת לבית המשפט, פה זה לא משפט צדק, פה זה משפט של סדר. המחוקק קבע חוקים, ותפקידנו ליישם את החוקים האלה כדי לשמור על הסדר הציבורי. צדק תחפש, לא יודע איפה, לא פה. כן? ככה מדברים בבתי המשפט היום במדינת ישראל. ולכאורה הם צודקים. למה? כי כדי להגיע למשפט צדק צריך ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני הדיוטות. והדיוט זה לא רק אחד שהוא לא למד תורה בחיים שלו. הדיוט זה גם אחד כמו האמורה הקדוש רב יוסף שיודע את כל התורה כולה, אבל הוא לא בארץ ישראל והוא לא סמוך ואין עליו אור השכינה. אז ממילא הוא כבר לא יכול לשפוט דין תורה כדיין מומחה, משום שאור השכינה כרגע לא מאיר בו לפי מצב הגלות שהוא מצוי בו. אז פה אנחנו לומדים לדעת שכל נושא המשפט של ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם זה בכלל הופעה של איזשהו גילוי אלוקות במשפט שלנו. רק כדי שתבינו עד איפה הדברים מגיעים בעצם, שאנחנו היום לא יכולים לשפוט ממש דין תורה, תראו הלכה בשולחן ערוך, תראו איתי במקור ה', אומר השולחן ערוך חושן משפט סימן י"ב הלכה כף, אומר השולחן ערוך, צריכים הדיינים להתרחק בכל היכולת שלא יקבלו עליהם לדון דין תורה. שמעתם? שמעתם את ההלכה הזאת? עוד פעם, צריכים הדיינים להתרחק בכל היכולת שלא יקבלו עליהם לדון דין תורה. אז מה עושים היום? אז איך דנים דין תורה? אז בעלי הדין צריכים לחתום לדיינים שהם מקבלים עליהם את הדין שלהם, שלא לא מחויב שזה דין התורה האבסולוטי המוחלט. למה לא? עוד פעם למה לא? כי אין לנו סמוכים. ואם אין סמיכה, אז הדיין לא יכול להבטיח לך שאור השכינה עליו והוא יקלע אל הצדק האלוקי המוחלט. אף על פי שכמובן גם היום שכינה נמצאת במקום של דין תורה תמיד, אבל זה לא גילוי שכינה כפי שצריך להיות. זה גילוי מסוים, אבל לא גילוי של אור שכינה בלב הדיינים כזה, שהם יכולים להגיד, כן, כן, בוא אני אדון לך דין תורה. עכשיו בואו נבין ממתי כבר מתחילה להיות הירידה הזאת. תראו איתי ביחד במקור ה', בסוף השורה הראשונה, באור הגרא. מביא הגרא ירושלמי, שדרך אגב גם מביא אותו הרב קוק באיגרת כף, ירושלמי פרק א', רבי יוסי בן חלפתא, תקשיבו ממתי זה, עוד ברבי יוסי בן חלפתא, אתון תרי ברנש מידון כמוי, זה לשון של הירושלמי, באו שני אנשים לדון לפניו. אמרו לו, אמר לו אחד הבעלי דינים, אמר לו, על מנת שדדינני דין תורה, אני רוצה שתדון אותי דין תורה. אני ראיתי אחד בתל אביב מנסה לעשות את זה לדיין, כן? תדון אותי דין תורה. לא מסכים, רק דורש ממך דין תורה, כן? והיה שם דיון שלם, מה עושים עם אחד כזה, כן? אבל בכל אופן, כבר אצל רבי יוסי בן חלפת, על מנת שתדינני, אני רוצה שתדון אותי דין תורה. אמר לו, איני יודע דין תורה. רבותיי, מי אומר את זה? רבי יוסי בן חלפתא. הוא כבר אומר, איני יודע דין תורה. בימי רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, בטלו דיני ממונות. כלומר, לקחו להם את הרשות לדון דיני ממונות. אמר רשב"י, מה אומר רשב"י? בריך רחמנה, דליקה חכים מידן. ברוך השם, הרי אין בינינו מי שיודע לדון, אז ברוך השם שנטלו מאיתנו את הדינים. אתם שומעים דבר? מה אומר רשב"י? זה בזמן רבי שמעון בר יוחאי. אתם מבינים מה זה? אתם מתחילים להבין מה זה משפט בישראל? איזה ענקיות, איזה גדלות זאת הייתה, אור שכינה על הדיין. התנאים הקדושים, רשב"י אומר, ברוך השם, אין מי שיודע לדון. אז רשב"י, כמו שאומר הרב קוק שם באיגרת כף, רשב"י שמח על נטילת הדינים מישראל, כי אין מי שיודע לדון. מבינים מה זה משפט ישראל? זה ממש גילוי הצדק האלוקי בארץ, לגמרי. בכל אופן, ישאל השואל, אם אתה אומר לי שכך הם פני הדברים, אז למה לא ללכת לדון אפילו בדיני גויים? למה ללכת לדון בדיני גויים? מה זה, זה מבחן יוקרה כזה? זה מבחן יוקרה? כאילו, אם אתה הולך אליהם, אז זה מייקר עבודה זרה. עכשיו, אני לא מזלזל בהבנה הזאת. כן, קודם כל כן. אתה מכבד עבודה זרה, לעומת לכבד את הקדוש ברוך הוא. שזה נורא והיום. אז קודם כל כן, בפשט כן. אבל ברור שיש פה איזושהי עמקות נוספת. יש פה עמקות נוספת, כי זה, הצלילים לא נשמעים מספיק, לא נשמעים מספיק משמעותיים. אז בואו נראה ביחד, אני רוצה, כדי להבין קצת יותר את הדברים, וברמה שלנו היום, אני רוצה לנסות לקחת אתכם למקום מאוד מיוחד. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כל הזמן דיברנו על ואלה אחורה, נכון? כלומר, ואלה והסמיכות לפרשת מזבח, והסמיכות עם הוו הזאת בכלל, כללית, להר סיני, לפרשת יתרו. אבל יש פה עוד סמיכות אחת שצריך להבין אותה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, תראו איתי ביחד מקור וו. יש סמיכות קדימה, לא רק אחורה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי. עבד עברי? מה קשור פה עכשיו עבד עברי? אתה לא מצפה שהמשפטים של התורה יתחילו דווקא בעבד עברי. מה העניין להתחיל בעבד עברי? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי ששנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי, את בניי, לא יצא חופשי, הוא לא רוצה לצאת לחירות. והגישו אדוניו אל האלוקים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצע אדוניו את אוזנו במרצה ועבדו לעולם. עכשיו שימו לב, אנחנו ניכנס קצת להבנת סיפור העבדות הזה. מה העניין פה? מה התורה רוצה? ומתוך כך תצא לנו הבנה גדולה מאוד למה זה משפט. בוא נראה. אומר רש"י, רבי שמעון היה דורש מקרא זה כמין חומר. מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? כן? למה דווקא עליהם נאמר והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצה אדוניו את אזנו במרצה ועבדו לעולם? למה דווקא לדלת ולמזוזה? אמר הקדוש ברוך הוא דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם ולא עבדים לעבדים והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע בפניהם. יהודי לא יכול לקנות אדון לעצמו. לא בעבדות של פעם, לא בעבדות מודרנית, לא בשום דבר. יהודי לא יכול לקנות אדון לעצמו. יהודי יש לו אדון אחד בלבד, הקדוש ברוך הוא. זהו. זה מה שיש ליהודי. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. ממשיך רש"י ואומר, ועבדו לעולם. מה זה ועבדו לעולם? לכאורה זהו, גמרנו, עבד לנצח. אומר רש"י, עד היובל. למה עד היובל? אתם יודעים, זה כמו מאסר עולם, 30 יום. מה זה? ועבדו לעולם, עד היובל. אומר רש"י, או אינו אלא לעולם כמשמעו. תלמוד לומר, וויקרא כ"ה, ואיש של משפחתו תשובו. הרי מפורש שביובל העבדים משתחררים. מגיד ש-50 שנה קרויים עולם, ולא שיהיה עובדו כל 50 שנה, אלא עובדו עד היובל, בין סמוך, בין מופלג. כלומר, ברגע שמגיע היובל, זה נעצר. עכשיו תגיד, אתה רוצה להגיד ככה, יש מה שנקרא קצובה, עד היובל, בסדר. למה זה חייב להיות אותו יובל לכולם? למה זה חייב להיות אותו יובל לכולם? 50 שנה. אז 50 שנה זה התחיל עכשיו, 50 שנה מרגע שהתחיל. כל אחד 50 שנה. למה זה 49, וזה 6 שנה אחרי 48, זה 6 שנים אחרי זה 38, למה? כאילו מגיע יובל, פתאום פאק, הכל משתחרר. עכשיו, יש מישהו שרצה לומר, שיובל זה מין כזה, מאפסים, ריסט. מאפסים את המערכת, מחזירים את הכל לבסיס, כן? זה נחמד, אבל זה הרבה יותר עמוק. זה הסתכלות מאוד מאוד חיצונית על הדברים, כן? בואו נראה. אז אנחנו עדיין שואלים את עצמנו, מדוע ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מחובר לכל נושא של כי תקנה עבד עברי וכו', ועבדיהם ולא עבדים לעבדים, למה? תראו איתי מקור זין. אומר הרב צבי יהודה בשיחותיו, חומש שמות, עמוד 248. לפני כל ריבוי העניינים הנלמדים בפרשת משפטים, הרי פרשת משפטים מלאה בדינים, בהלכות, מלאה. הדבר הראשון הוא ביטול העבדות וקביעת החירות. אנו בני חורין, החירות לפני הכל. אומר הרב, אתה רוצה להתחיל ללמוד תורה? אתה רוצה להתחיל להיות יהודי? קודם כל חירות. קודם כל תפסיק לחפש לך אדונים בארצות אחרות, במקומות אחרים, בכל מיני לא יודע מה. אתה צריך להיות דבר ראשון חירותי. דבר ראשון עצמאי. לא כפוף לשום ישות אחרת. יש לזכור שעבדות היא פגימה. פגימה באנושיות האדם, פגימה במהות האדם. האדם הוא אדם שלם, בריא ונורמלי, רק אם הוא גם עצמאי. אם אתה לא עצמאי, אם אתה כפוף, יש בעיה בבריאות שלך. עצמאות האדם צריכה להתגלות מתוך צלם האלוקים שבאדם, מתוך גבורת האדם, קדושת האדם, מתוך דעת האדם שממקור החונה לאדם דעת. ועוד הוא כותב שם בעמוד 253, הבירור הראשון שבפרשת משפטים, אין עניינו לקבוע שיש עבדות ולסדרה. זה לא רק בוא נסדיר את העבדות, אלא אדרבה מובנו הוא התאוששות מעבדות ועברור מעבדות. סילוק העבדות הוא בריאות, עצמאות, אמיתיות, קדושת האדם והופעת ערך האדם. אומר לך הרב צבי יהודה, אדוני הנכבד, זה לא שהתורה באה להסדיר, הנה תעשו עבדות אבל תעשו אותה ככה בסייגים האלה. לא, אומר התורה עם הסייגים האלה בעצם מנסה לעדות את העבדות, לסלק אותה, שהיא לא תהיה. כי בריאות האדם היא עצמאות, שהעצמיות שלו יכולה לצאת ולפרוח. אבל אנחנו, אז זה באמת מאוד מסביר יפה, למה ואלה המשפטים שתשים לפניהם, דבר ראשון, סילוק העבדות. אבל יש כאן איזושהי עמקות שעדיין לא הגענו אליה. כי ככה זה יוצא שכאילו, ואלה המשפטים שרטסים לפניהם, אבל בוא דבר ראשון צלק את העבדות. זה לא אומר שזה קשור דווקא למשפט. ואני אומר לכם שעוד מעט תראו, שיש פה קשר ישיר מאוד לנושא המשפט עצמו. לעצם המשפט, לעצם יסוד המשפט בישראל. אז בוא נלך רגע אחד ליובל, ונראה. מקור חט, בויקרא כ"ה, שם נאמר כל העניין של ביובל, שחרור העבדים, והאדמות חוזרות לבעליהם, וכו' וכו' וכו'. ושם נאמר הפסוק, פסוק המדהים, המיוחד, העמוק הזה, שהיום אני מקווה שנצליח להבין אותו קצת יותר לעומק. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם. למה פעמיים? למה פעמיים? כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם. אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. אז למה פעמיים? עבדים, עבדי הם. אז בואו עוד רגע אחד, תקפצו רגע מקור, בסוף מקור ח' יש גמרא בא ממציע י' עמוד א'. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. הגמרא, עכשיו אפשר להבין הרבה יותר לעומק מה הגמרא רוצה. התורה אומרת, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם. למה פעמיים? אומרת הגמרא במציע, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. כלומר, זה הולך ככה. אתה צריך להחליט בחיים. או שאתה עבד השם, או שאתה עבד של אנשים אחרים, של דברים אחרים. תחליט, זה הכל. כי לי בני ישראל עבדים, אתם יודעים מה המשמעות? עבדי הם או עבדים לעבדים. אין באמצע. או שאתה עבד השם ואז אתה חופשי, או שאתה מחליט לא להיות עבד השם, ואז אתה עבד לעבדים. עבד ליצרים, עבד לתאוות, עבד לטרנדים, לאופנות, לא יודע מה, לכל מיני, לאומות, למדינות, לחברה, לעבודה, לא יודע, עבד. זה מה שאומר רבי יהודה הלוי, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבד חופשי. על כן מבקש כל אנוש חלקו, חלקי השם אמרה נפשי. מה רוצה רבי יהודה הלוי המשורר הגדול? אומר עבד השם הוא לבד חופשי. זה העומק של הגמרא הזאת. עבדי הם. כשאתה נעשה עבד השם, זה משחרר אותך מלהיות עבד לעבדים. זה המפתח לחירות. אבל יש פה עמקות אפילו עוד יותר גדולה. תראו איתי ביחד, מקור ח', סוף השורה הראשונה, אומר רש"י. אני השם אלוקיכם. כלומר, הפסוק הרי אומר, כי לי בני ישראל עבדים עבדיהם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אני השם אלוקיכם. מה זה התוספת הזאת בסוף הפסוק? אומר רש"י, אני השם אלוקיכם, כל המשעבדן מלמטה, כאילו משעבדן מלמעלה. מה זה? מה זה? עוד פעם, כל המשעבדן מלמטה, זה אני מבין. אני יודע מה, משעבד אותם באיזשהו אופן, בקסות של ידידות, בקסות שלא של ידידות, לא משנה, משעבד אותם למטה. אבל מה זה כאילו משעבדן מלמעלה? אפשר להגיד, מה אתה רוצה? אם הוא שולט עלינו, אז לא הקדוש ברוך הוא שולט עלינו. כביכול הוא מתחרה עם הקדוש ברוך הוא. רק תבינו עד איפה זה מגיע, האיסור הזה לקנות אדון לעצמנו. גם אם לא מדובר בעבדות הפרטית של מישהו שבאמת הלך קנה אדון לעצמו. גם אם מדובר בזה שאדם שם את עצמו תחת המגפיים של איזה מעסיק, או מדינת ישראל שמה את עצמה תחת המגפיים של איזה מדינה. כל דבר מהסוג הזה, זה קנה אדון לעצמו. המשעבדן מלמטה, משעבדן מלמעלה. כביכול זה פוגע בשיעבודנו לקדוש ברוך הוא. אבל פה יש משהו הרבה יותר עמוק. המשפט הזה עדיין צריך הבנה. אז שאלנו קודם, למה ביובל? אתה רוצה לקבוע קצובה, מי שנישא עבד נרצה, 50 שנה. בסדר. אבל למה ברגע שהוא מגיע שנת היובל, גם אם זה קרה חצי שנה לפני היובל, תוך חצי שנה הוא משתחרר. אז למה אתה עושה צחוק? למה מגיע היובל, פתאום הכל משתחרר. אז אמרנו שיש כאלה שתופסים את זה באופן מאוד שטחי, וחושבים שמדובר באיזה מין ריסט כזה, חזרה למצב המוצא. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד שיש פה משהו הרבה הרבה יותר עמוק. תראו איתי ביחד מקור תת. אומר הרב קוק בהקדמה לשבת הארץ, אם ירדו יחידים מהאומה ממדרגת החיים המלאים אור קודש וחופש, אם ירדו יחידים מהאומה ממדרגת החיים המלאים אור קודש וחופש. אתם שומעים משפט? זה לא שכשאתה נעשה עבד נרצע אז רק פגעת בכבוד שלך. זה ניתוק חיים. זרימת החיים שמלאים אור קודש וחופש נפגעת. ויעשו לעבדים בשוכחם את ערכם האצילי. מה זה ערכם האצילי? אתה חושב שזה עניין רק של כבוד חיצוני? אתה טועה. פה מדובר על ערך אצילי, על אור השם, אור החיים שזורם לתוכנו. והם שכחו את שורש החיות האלוקי הזה, שמחיה אותנו, שמאיר לתוכנו. הם כביכול התרחקו ממעיין החיים המחיה הזה. ואוזן ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו. הנה בא השבת הכבוד האישי וחירותו. איך? שימו לב למשפט הבא. מתוך זרם חיים של קדושת עליון, השופע מהמקור היותר עליון, שממנו האומה יונקת את אור נשמתה, ודרור נקרא בארץ לכל יושביה. אתם יודעים שהמנהג בסוף כל יום כיפור להגיד את הפסוקים של יובל, אבל כל יום כיפור זה יובל? למה? אומר לך הרב קוק שם בשבת הארץ, שבכל יום כיפור נפתח המעיין חיים הזה ומחפר. אבל ביובל יש איזו הערה גדולה מיוחדת. איזו התרוממות של כמה דורות, של שבע שמיטות. התעוררות, התנערות, התרוממות לאור השכינה. ויש גילוי נשמתי של מקור החיים העליון, שמשם שופעת נשמת ישראל, משם השכינה יונקת את תורה, זה פנימיות השכינה מתגלה. כיוון שהצד הנשמתי שבשורש, שמחיה את השכינה, כיוון שהוא שופע פתאום ושוטף את המציאות בכל חלקיה, אז הוא ממילא מנקה כל דבר של ניתוק מחיבור אל שורש החיים. זה שהעבדים משתחררים, עבד עברי משתחרר, העבדים משתחררים, זה תוצאה של אור נשמתי שמאיר בלבבות. זה לא איזה ריסט כלכלי, זה נשמתיות של כמה דורות, שהתעלות עצומה ואדירה של עליית כמה דורות בבת אחת, מגיע היובל, אור הנשמה האלוקית העליונה נפתח, מאיר אלינו, וזה ממילא משחרר את כולם מהמצוקות הרוחניות שלהם. ואז זה בא לידי ביטוי גם בצד הקנייני. הנשמתיות מעצבת במקרה הזה את כל הצד המשפטי הקנייני, והאדמות פתאום יוצאות מבעלים וחוזרות לבעליהם הראשונים. ועבדים פתאום יוצא, עבד נרצע, יוצא פתאום מהאדון שלו וחוזר לבעלים, חוזר לבעלים, לעצמו. אתם מבינים איזה תופעה מדהימה זאת? הנשמתיות היובלית, וקראתם דרור בארץ, היא מעצבת את כל הלכות הקניין עכשיו. כל הלכות הקניין פתאום מקבלות הלכות חדשות כביכול, כי מה זה הלכות? אותם הלכות, אבל כביכול מייצרות, מעצבות מציאות קניינית חדשה על ידי הצד הנשמתי. וכאן אנחנו מגיעים למקום כל כך קדוש, כל כך מיוחד. עכשיו העבדות שסמוכה לבעלי המשפטים תאיר לנו מה זה משפט. תראו איתי ביחד עכשיו את מקור י' קובץ ו' פסקה קוף פייחת. והנה לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. מה פירוש? אומר הרב, מהחיים נובעים המשפטים. רבותיי, משפט זה לא טכניקה חיצונית, מלאכותית, שאינה מייצגת מאחוריה שום מהות עצמית, עמוקה, אמיתית. זה לא משפט. משפט זה לא סדר טכני. לא בישראל. לא בישראל. הרי אתם יודעים, פרשת יתרו נפתחת באופן כל כך מוזר. הרי זה לכאורה הפרשה של מעמד הר סיני, נכון? הולכים לקבל את התורה. ופתאום, כל תחילת הפרשה, מה זה? יתרו כוכב. יתרו מופיע. מתחיל להסביר למשה רבנו, תשמע, אתה תסדר ערכאות, יהיה בית משפט שלום, יהיה בית משפט מחוזי, יהיה בית משפט עליון, זה מה שקשה לפה, מה שזה, ילך לשם, אפשר לזה, אפשר לכאן, יופי של דבר. הוא אומר למשה, למה אתה עושה את הכל לבד? הוא אומר, יבוא אל הים לדרוש השם. הוא אומר, לא, אתה תסדר את זה ערכאות. מגיעים לחום, וזה כל כך לא מובן, למה? כי אנחנו עומדים לפני מעמד הר סיני. ועוד לפני מעמד הר סיני, יתרו כבר יודע להסביר כל כך יפה איך עושים משפט. מי צריך מעמד הר סיני בכלל? תראה איזה חכם יתרו. כי הוא לא מובן מה התורה רוצה. הרי אם אתה רוצה להעצים את מעמד הר סיני, היית צריך להראות לנו שיתרו לא מבין כלום במשפט, ואז הנה מעמד הר סיני, או, עכשיו אתם תדעו משפט. אבל אם אתה מראה לי בדיוק הפוך, יתרו יודע מצוין, והוא מלמד את משה מה לעשות. ואז אחר כך בא מעמד הר סיני, מה הולך פה? מה הולך פה? שימו לב, כשמגיעים לחומש דברים, כמדומני, שם משה רבנו לא מזכיר בכלל את יתרו. אין יתרו. כל המינוי של השרים, שרי השרות, שרי זה, שם, אין יתרו. מה קרה משה רבנו? מה, אנחנו לא קראנו את חומש שמות? ראינו ביתרו, שיתרו אמר לך לעשות, אז למה אתה פתאום מעלים את זה בחומש דברים? רבותיי, התשובה היא שיתרו היה סתם טרדן מתערב. למה יתרו היה טרדן מתערב? כי משה רבנו רצה לייסד בעם ישראל שמשפט זה חיים אלוקיים. אנחנו נראה את זה בסוף השיעור היום, הרב קוק מסביר את זה. חיים אלוקיים שזורמים בתוכנו. זה אור השכינה הקדושה שמאיר בתוכנו ויוצא לידי גילוי במשפט. התורה שמה את יתרו לפני מעמד הר סיני כדי לומר לך, אם אתה חושב שמשפט זה טכניקה, יתרו עוד לפני מעמד הר סיני יודע להגיד טכניקה יפה מאוד, גם בלי לשמוע אנוכי השם אלוקיך. בשביל טכניקה מלאכותית של ערכאות ותפסים ושלושה העתקים וכבוד בית המשפט ותגיש כתב הגנה וכך וכך ימים וסדר דין אזרחי וסדר דין פלילי, זה גם יתרו יודע. בשביל זה לא צריך מעמד הר סיני. שכל של הלכות נזיקין, דיני נזיקין, דיני, אני יודע מה, תעבורה, זה, לך, יש לך באנגליה, יש לך באמריקה, ספרים עבי קרס, מי צריך בכלל מעמד הר סיני בשביל זה? אם הכל זה רק טכניקה משפטית, מי צריך? וזה מה שהתורה רוצה להגיד בזה שהיא מביאה את יתרו עם הטכניקה שלו. רבותיי, טכניקה יש עוד לפני מעמד הר סיני. זה לא משפט. אז מה זה כן משפט? תראו איתי ביחד, מקור י' קובץ וו קופי חד, והנה לא עשה חן לכל גוי משפטים בל ידעו. מהחיים נובעים המשפטים, מרוח החיים ההולך ונובע, זה נובע, זה מעיין. מרוח החיים ההולך ונובע, הולך ויורד מגובהי מרומיו, עד כדי להניע מערכת חיים וסידורים חברותיים. אלה הם חיים שיורדים מגובהי מרומים, אי שם למעלה באצילות, אי שם במקום הבלתי נתפס, משם הולכים ויורדים החיים האלה, כמו מעיין נובע, עד שהם יורדים כאן למטה, למערכת חיים וסידורים חברתיים, אבל חברתיים, חברתיים, אבל רבותיי, זה לא סדר בלבד, זה סדר שהוא תוצאה חיצונית של אור פנימי, של אור השם, של אור החיים האלוקי שהולך ונובע בישראל. לא התנסה, אומר הרב, רוח כל גוי להכיר את מי שאמר והיה העולם, לחדור ברוח עוז, באור של חיים, עד כדי היחס הבהיר והברור למכור כל היש. אין אומה בעולם שיכולה להציג את המשפט שלה כמערכת של סדר שנובעת מאור של חיים אלוקיים. אין, לא עשה חן לכל גוי, משפטים בעל יד האום, אין להם את זה. האומה היחידית בעולם שיש לה את זה, זה עם ישראל. זה עם ישראל. עכשיו, אני רוצה לקחת אתכם עכשיו חזרה לרשי. ופתאום תראו את המנגינה של רשי, מתנגנת בעמקות חדשה, מתוקה, מיוחדת. תחזרו בבקשה למקור א', אומר לנו רשי, ואלה מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני אפילו מסיני, כל פעם שאתה יושב לשפוט תדע לך, אתה עכשיו שופט עם השפע שיורד אליך עכשיו מהר סיני. ולמה נשמחה פרשת דינים לפרשת מזבח? לומר לך שתשים סנהדרין אצל המזבח, יש גרסה אצל המקדש. למה? משום שסנהדרין תמיד שופטים מאור השכינה שיורד על המזבח. משפט זה שכינה. ממשיך רשי ואומר, לפניהם ולא לפני גויים, ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל, אל תביאו בערכאות שלהם. למה? שהמביא דיני ישראל לפני גויים מחלל את השם ומייקר שם עבודה זרה להחשיבה, שנאמר כי לא קצרנו צרם בויים פלילים, כשאויבינו פלילים זהו עדות לעילוי רעתם. אתם מבינים עכשיו את המשפט הזה? זה לא עניין של יוקרה. אם אתה הולך לדון אצלם, אתה עושה להם כבוד, ומה עם הכבוד של עם ישראל? אפילו אם הם דנים את הדבר אותו דבר. לא. אומר, תדע לך, כשאתה הולך לדון אצלם, המשפט מנותק מנביאת חיים. אם אתה הולך לאויבינו פלילים, כלומר, לעובדי עבודה זרה, שהם ישפטו אותך, זהו עדות לעילוי רעתה. מה פירוש? זה אומר שהצינור שממנו המשפט שידונו אותך, כן? הצינור שממנו זה בא, זה צינור של עבודה זרה. גם אם התוצאה בחוץ היא אותה תוצאה. מאיפה ההבנה הזאת? תראו איתי ביחד, במקור י' א', שפה הרב קוק מסביר את הדברים בצורה כל כך מיוחדת. שמתי על הדף חלק מזה, אני החלטתי להקריא קצת יותר מהפסקה הזאת. מקור י' א', קובץ ב', ר' סמך ז'. אומר לנו הרב קוק, העונשים החברותיים שיש במשפט, בייחוד בשביל היזק ממון,
יש להם שני מקורות נפשיים, טוב ורע. כלומר, אפשר לשפוט משתי מקורות. מקור אחד הוא מקור טוב, מקור אחד מקור רע. האחד נובע מתוך ההכרה שאסור לעשות עוולה, והעושה עוול צריך שייוסר כדי שתתחזק ההכרה הטובה הזאת. כלומר, מקור אחד למשפט זה שצריך שהעולם יהיה ללא עוולות. זה הכל. אם נעשה פה עוול, צריך לתקן אותו. העולם הזה צריך להיות עולם מתוקן. זה המקור הטוב. והשני, בא מתוך צרות עין, שהאיש האחר אין לו ליהנות בשלי. מה פירוש? זה שלי. לא, אני הולך, אני אראה לו מה זה, אני אקח עורך דין, אני זה. אין לו ליהנות בשלי, או לנגוע בשלי, מפני שההרגשה של השלי ושל האני היא חזקה ומגושמת באין שיעור. הבנתם את ההבדל הגדול? ההבדל הגדול, כשאתה נכנס לדון בדין תורה, אתה הולך לבקש צדק אלוקי. וכשאתה הולך למשפטי הגויים, לאן אתה הולך? אתה הולך למקום שמה זה המשפט? זה שלי, זה שלו, זה זה. מה מחפשים פה בעצם? מה נגעת בשלי? מה לקחת את שלי? זה שלי. האגואיזמוס, המשפט בא להגן על האגואיזמוס של האדם, על האנוכיות שלו, זה שלי. לא במובן של תיקון העולם, של צדק, של מוסר. ואז ממילא, גם כל הגישה היא כזאת. כל הגישה, עורך דין יגיד מה שאתה רוצה, העיקר לעזור לך, להוציא את שלך, כן שלך, לא שלך, זה לא מעניין, העיקר שמשלמים לו. זאת האווירה. למה? כי כל הפנים, התוך של המשפט, בנו על אגו בעצם. שמירת גבולות, סדר, זה שלי, זה שלך, מה נכנסת לשלי? אה? אוי בואי לך, אני אראה לך מה זה. אז אתה לגעת, חכה, נגיש לך תביעה, זה דיבור של צדק. זה לא דיבור של רצון שיהיה עולם מוסרי ואיך עשית דבר לא מוסרי. כן? ממשיך הרב ואומר, כל המשפטים שהם הולכים בלא מקור אלוקי, יונקים ממקור הרע. אם זה לא משפט ישראל שבא ממקור אלוקי, זה יונק ממקור הרע. וכל המשפטים האלוקיים לעומת זאת, אין בהם כלום מהרע. כי אם הכל נובע ממקור הטוב של האמת והיושר כשהוא לעצמו. והענפים, יש בהם מן השורש. כן? פעמים בגילוי, פעמים רק באלם, אבל עדיין, תמיד שישפטו לך בבתי המשפט ההם, זה יבוא מהשורש הלא טוב הזה. ומשפטי הגויים ברובם נובעים מן הנוחיות הגסה הזאת שעליה בנויה החברה הפוליטית של האנושיות. גם הפוליטיקה של היום בנויה בדיוק ככה. הוא נציג של המגזר הזה, הוא נציג של המגזר ההוא. לא מחפשים איך לתקן עבור כולם, אלא כל אחד למגזר שלו. ממשיך הרב ואומר, עד אשר לא בא, כל זמן שהחברה האנושית לא באה למידה הנבואית העליונה של כיתות החרבות לעתים, מה שיהיה לעתיד לבוא. אחת היא מלחמת השם של ישראל שיסודה הוא רק הגברתה של ההוראה האלוהית הדורשת את יסוד המשפט ממקורו הטוב של לתקן את העולם. ובכל מקום שאתה מוצא הגוריות של גויים, אף על פי שדינם כדיני ישראל, אסור לדון בפניהם. שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני גויים. למה? כי המקור של החברה האנושית המפורדת ללאומים, לוחמים זה בזה בלא רחמים, תסתכלו מה הולך היום בין אומות העולם, איזה מלחמות אכזריות יש היום בעולם, אי אפשר לתאר. אז המקור שלהם יונקו עדיין ממקור הרשעה של האגואיזמוס. והצורה המשפטית באה לא מהמלחמה נגד העוול בכלל, אלא מהרשעה וצרות העין נגד האיש האחר שאינו בעל אותו הרכוש. וההזדמנות הראית שנתדמו הדינים בצורתם החיצונה, אז לכאורה, אבל אם אני אלך עכשיו לבית משפט, יצא אותה תוצאה כמו בדין תורה, אז מה זה משנה? אדוני, התוצאה החיצונית אינה יכולה לתאר את הזוהמה המקורית של נטיית הנפש שיסוד המשפט יונק ממנה. נכון, יכול להיות שחיצונית יצא לך אותו דין כמו בדין תורה, אבל המקור של המשפט הוא לא טהור, הוא לא נקי. ואם אויבינו פלילים, אומר רשי, זהו עדות לעילוי רעתם, אתה לא מבין. המשפט הזה שאתה הולך לדון אצלו, שלמרות שיצא אותה תוצאה כמו דין תורה, אומר לך רשי, אבל אתה מעלה את רעתם. מה פירוש? אתה מחזק את שורש הלא טוב. כי גם התוצאה היא נכונה, גם על פי הטוב, אתה מחזק את הצינור של הלא טוב, שישפיע עוד לא טוב. לסיום, בואו נראה את הרב קוק באורות ישראל ותחייתו ג', תראו איתי מקור י' ב', אומר הרב, משה רבנו עליו השלום, בתופסו איתו את כוח המשפט בתחילת ייסודו באומה, העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות, כל ערכי המשפט הישראלי עד סוף כל הדורות, לאותו התוכן האלוקי שמשפטי ישראל באים אליו. משפט בישראל זה התחברות לקדוש ברוך הוא, זה משיר פתיחה צינור החיים הטוב שיחיה אותנו, שיעיר בנו, ודרישת אלוקים באה יחדיו עם המשפט הישראלי, ודרישת אלוקים של המשפט נשארה סגולה ישראלית שהיא מתגלה באופי האלוקי שלנו הכולל ולמעד, שהוא כולל שמיים וארץ ביחד, וזורח בארץ ישראל, בארץ חבל נחלתו, מקום האורה של סגולת הקודש. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו עסוקים במשפט, אם המשפט הוא לא משפט ישראל, זה בדיוק כי לי בני ישראל עבדים, עבדיים ולא עבדים לעבדים. כי כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לעבד, אתה אל תהיה עבד לאדם אחר, אתה צריך להיות עבד רק אליי, כתוצאה מזה ייפתח לך צינור החיים, ואתה תחיה ותאיר באור הנשמה העליונה שנתתי בך. אבל אם תלך להיות עבד, הנשמה שלך תיסגר, רק כשיבוא היובל, כלומר עבד שנרצה, יבוא היובל, ההערה הנשמתית הלאומית הכל כך חזקה שמהירה ביובל, תפתח את מוסרות העבדות שלך, תחזיר אותך חזרה לחירות. אבל בעצם למה היובל מחזיר אותך לחירות? כי היובל זה אור נשמתי שמרפא את הנתק חיים, הנתיקה בחיים שגרמת לעצמך. כשם שאומרת לך התורה בסמיכות הזאת, כשם שהעבדות היא נתיקה מן החיות האלוקית העליונה שמהירה לתוך נשמתך, כך גם במשפט. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני גויים ולא לפני הדיוטות. בוא תבין שהמשפט הוא צינור החיים האמצעי, המרכזי, לגילוי החיים האלוקיים העליונים שבשורש נשמת ישראל פה בארץ, בתוכנו, באדמתנו, במדינתנו. אם אנחנו לא חיים ממשפט שלנו, אנחנו לא מחוברים לחיים. חיבור לחיים, חיבור לאור השם, זה חיבור למשפט ישראל. אין דרך אחרת. חזקו וימצאו.